רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. רבים מאיתנו, כשאנחנו מחליטים לקחת משכנתה, מסתכלים ומשווים בין הבנקים את גובה הריבית על המשכנתה, אבל שוכחים או לא מסתכלים מספיק על ביטוח המשכנתה שחובה לעשות במקביל, ואת גובה הפרמיה החודשית שאנחנו צריכים לשלם בביטוח כזה. בעושים נדלן הפעם, אנחנו משוחחים עם יורם ניזלי, סמנכ"ל מימוש זכויות ומוצרים בחברת ביטוח ישיר. בהמשך נהיה עם הפינה נקודה על המפה, והפעם בשכונת קריית משה ברחובות.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום יורם.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים על הנושא של ביטוח משכנתאות, ובוא תן לנו טיפה רקע, מה זה בכלל העניין הזה של ביטוח משכנתאות? למה זה קיים?
קודם כל, ביטוח משכנתאות נולד עקב דרישה של הבנקים. הבנקים שנותנים ללווה ביטוח למשכנתא, רוצים בעצם להבטיח שהם יקבלו חזרה את ההלוואה, גם במקרים של קטסטרופה לא עלינו, כמו מות הלווה או נזק משמעותי לנכס.
במקרים האלה בעצם אומרים לעצמם, אני לא צריך אחרי זה לרדוף אחרי הלווה, שישלם, לא ישלם, או חלילה אם הוא נפטר, אז אחרי היורשים שלו, אני רוצה לקבל...
לווה שנפטר קשה לו להחזיר את ההלוואה, הבנק לא רוצה להתעסק עם היורשים, יותר קל לבוא לחברת הביטוח ולהגיד, הוא נותרה יתרה של 500,000 שקל, תשלמו לנו בבקשה את 500,000 שקל, כי ביטחנו את חייו של הלווה. זה דרך מאוד מאוד קלה ונוחה, גם מבחינת הבנקים, אבל גם מבחינת הלווה, יש לזה ערך משמעותי גם לאותה משפחה שנותרה, לאחר המקרה, ובעצם עכשיו היא בעצם פתורה מלהחזיר את המשכנתא, כי חברת הביטוח סילקה את יתרת ההלוואה.
נכון, אבל בעצם באופן עקיף, אם אני צריך להסתכל על זה, זה בעצם לי כנוטל משכנתא, זה בעצם, אם אני מסתכל על חשבון הכולל, זה מייקר לי מאוד את המשכנתא, אם אני מוסיף את העלות הזאת של הפרמיה שאני צריך לשלם על הביטוח, חוץ מההחזר משכנתא.
לך כנותן משכנתה או לך
לא, כלווה, כלווה, אמרתי כלווה.
כנותן משכנתה.
כן.
כנותן משכנתה בהחלט, זה עוד עלות מסוימת שצריך לשקלל אותה בסך העלויות של לקחת משכנתה במדינת ישראל. וצריך בהחלט להתייחס לזה, כי זה יכול להגיע לעשרות ועד מאות שקלים בחודש, תלוי מה גובה המשכנתה שאתה לוקח.
כן. עכשיו בזמנו, זה היה באופן אוטומטי, הייתי לוקח משכנתה בבנק, והבנק היה עושה לי ביטוח חיים דרך איזושהי חברה שקשורה לבנק או משהו כזה, ובעצם לא הייתה לי את האפשרות לעשות איזשהו שופינג ולנסות לשלם על הפרמיה הזאת בביטוח, לשלם פרמיה יותר נמוכה, נכון? אבל עם השנים התפתחה תחרות גם בתחום הזה.
כן, עד 2005 היה מצב שבכלל הציבור לא היה מודע שהוא יכול לעשות את הביטוח שלו באמצעות הבנק, והבנקים בעצם גם פיתחו את הלווים, והיה להם כל מיני עסקאות מאוד מאוד רווחיות עם חברות ביטוח. ב-2005 יש בעצם רפורמה שאוסרת על הבנקים לבטח ישירות את המבוטחים, הם הקימו סוכנויות, והבנק מחויב, כשהוא נותן ללווה את הכסף, הוא מחויב להתקן אותו, שבאפשרותו ללכת ולעשות את הביטוח איפה שהוא רוצה בשוק. כל מה שהוא צריך זה לרשום את הבנק משעבד בפוליסה ולהמציא את הפוליסה לטובת הבנק.
כן.
ולכן מ-2005 בעצם מתפתחת תחרות בכל הנושא של ביטוחי משכנתא, ועוד ועוד גופים נכנסים, וכיום זה אחד מהשווקים התחרותיים בעולם הביטוח.
אוקיי, עכשיו תגיד, אם נגיד שני בני הזוג לוקחים את המשכנתא ביחד, זה אומר שהם צריכים לעשות ביטוח חיים כפול על שניהם, לשלם פעמיים פרמיה?
כן, כל אחד מהלווים חייב לבטח את חייו, בדרך כלל עושים לשניהם פוליסה אחת ששניהם מבוטחים, והם צריכים לבטח בנוסף גם את הנכס שבגינו נתלה משכנתא.
אוקיי.
ולכן ביטוחי משכנתה כוללים ביטוחי חיים, שבהם מבטחים את חייהם של הלווים, וביטוח מבנה שמבטחים את המבנה, את הדירה או את הבית, שכנגדו נלקחה הלוואה.
אמרתי את זה קודם, אני חוזר ואומר את זה עוד פעם, אתה יודע, מבחינתי, שוב, כנוטל משכנתה, כלווה, זה ממש משהו שאני יכול לצרף אותו לסכום החזר החודשי, ובעצם אם אני צריך לעשות בחישובי הריבית, זה מראה לי בצורה, נגדיר את זה ככה, הריבית האפקטיבית שאני משלם על המשכנתה הזאת, כולל הביטוח, קופצת בכמה דרגות די משמעותיות.
לחלוטין, אפשר אפילו לבטא את העלות של הביטוח בשיעור ריבית. כי זה עוד עלות חודשית שמתווספת לכל ההוצאה הזאת שנקראת חזר משכנתה. ולכן חשוב מאוד שהציבור יהיה ער לזה. עד 2005 אפילו הציבור לא היה מודע לזה שיש לו ביטוח. היו מכניסים את זה באיזושהי עסקת המשכנתה. היום זה שתי עסקאות נפרדות. יש את עסקת המשכנתה ויש את עסקת הביטוח, ואתה רואה תג מחיר על כל אחד ואחד מהם, ואתה יודע היום לתחר את זה, ואתה בהחלט יכול ללכת ולבקש מכמה שחקנים בשוק לתת הצעה לביטוח חיים וביטוח מבנה, ולגשת לבנק עם הפוליסה הזולה ביותר שיכלת להציע, וזה גם דינמי. זאת אומרת, אתה גם יכול לבדוק את זה מעת לעת. יכול להיות שלקחת משכנתה לפני שנה ועשית עסקה, והיום המחירים, מחירי הביטוח בשוק ירדו, אתה יכול ללכת ולבקש שוב הצעה, ולהחליף את הפוליסה הישנה בפוליסה חדשה. בנק מבחינתו אדיש, כי ברגע שהצעת פוליסה חלופית, אין לו עניין איפה אתה עושה את הביטוח.
כן, הבעיה היחידה במה שאתה אומר זה שברגע שאני מחליף את הביטוח, זה כרוך עוד פעם בדיקות רפואיות ודברים מסוג הזה, ואם חלילה המצב הרפואי שלי השתנה, מן הסתם אני לא אקבל, זה כבר לא יהיה באותם תנאים.
בביטוח מבנה זה פחות מורכב, כי זה מבנה. בביטוח חיים יש פה סוגיה של חיתום רפואי, וכל עוד מצבך הרפואי לא הורע, אין שום בעיה לעשות את המהלך. כמובן שאם מצבך הרפואי הורע, לא בהכרח כדאי לך לבטל. בכל מקרה, ביטוח חיים לא מבטלים לפני שיש לך פוליסה חדשה ביד, שמישהו מוכן לבטח אותך, וראית את התנאים החדשים, והם טובים לפחות כמו התנאים הישנים. וביטוח חיים צריך מאוד להיזהר. לא רוצים לבטל ואחרי זה מחפשים מי יבטח אותי, אלא הפוך. קודם כל דואגים שיש מבטח אלטרנטיבי, ואז ניתן לבטל.
כן, זה הצעה שהיא נכונה, לא רק לגבי כמובן משכנתות, אלא בכלל לביטוחי חיים.
לכל ביטוח שכרוך בחיתום, גם ביטוח בריאות, כל ביטוח שכרוך בחיתום רפואי, קודם כל תוודא שיש מישהו שמוכן לקבל אותך בתנאים טובים יותר, ורק אז תעבור.
כן, עכשיו, אפרופו גיל ומצב בריאותי, ברגע שאדם מתבגר ועדיין יש לו משכנתה, סכומי הפרמיה שהוא צריך לשלם מדי חודש, קופצים באופן די משמעותי אפילו, הייתי אומר. זאת אומרת, בגילאים מתקדמים זה ממש סכומים שהופכים להיות משמעותיים מאוד, נכון?
נכון, אבל יש בביטוחי משכנתה, יש בעצם שני וקטורים. צד אחד, סכום הביטוח שלי הוא בעצם אקוויוולנטי ליתרת ההלוואה. עכשיו, יתרת ההלוואה עם השנים הולכת ופוחתת, כי אני מחזיר חלק מהמשכנתה. אז מצד אחד, סכום הביטוח במגמת ירידה, כי אני כל הזמן מחזיר חלק מהלוואה, ומצד שני אני מתבגר עם השנים, מה לעשות, ואז בעצם אלמנט אחד מייקר לי את הפרמיה, ואלמנט אחד מוזיל לי את הפרמיה. אז זה נכון, אבל זה שהם גורמים, שני גורמים מקזזים,
כן,
לא תלוי באיזה גילאים.
נכון, אבל ממה שאני מכיר, האלמנט שמייקר הוא הרבה יותר משמעותי מהעובדה שהמשכנתה היתרה פוחתת. הנושא של הגילאים הרבה יותר משפיע על הגובה של הפרמיה.
בגילאים המתקדמים, זאת אומרת, לדוגמה, אם ניקח בחור בין 30, אז בין 30 ל-45 השינוי הוא לא דרמטי בתעריפים. ברגע שאנחנו מגיעים ל-45 צפון, מה לעשות, אנחנו נכנסים לכל מיני מועדונים מפוקפקים של בעיות בריאות, ואז אנחנו רואים קפיצות יותר דרמטיות, שגם הירידה ביתרת ההלוואה לא מבטיחה להצביק. ואז באמת אתה יכול לראות אפילו שהפרמיה שלך, למרות שסכום הביטוח קטן, הפרמיה שלך אפילו מתייקר.
כן.
אוקיי, ולכן, קודם כל תמיד צריך לבדוק ולראות מה השוק יודע לתת לי, וגם צריך לראות שסכום הביטוח הוא בהלימה ליתרות ההלוואה, כי יתרת ההלוואה למעשה היא פונקציה של לוח הסילוקים. אבל יש הרבה מאוד אנשים שעושים מהלכים שלא עושים מהלכים חריגים. סתם לדוגמה, אם הלכתי ועכשיו קיבלתי 200,000 שקל והחלטתי לסלק חלק מההלוואה שלי, כדאי מאוד לידע את חברת הביטוח אם אתה רוצה שיורידו לך את סכום הביטוח. חברת הביטוח לא תדע, היא ממשיכה לנהל את זה בהתאם ללוח הסילוקים המקורי, והמהלך הזה הוא מהלך שהוא לא בהתאם ללוח הסילוקים המקורי, ואם לא תעדכן את חברת הביטוח, חברת הביטוח תמשיך לבטח אותך על הסכום המקורי בהתאם ללוח הסילוקין.
כן.
וזה גם משהו שהציבור לא תמיד יודע, הציבור חושב שסכום הביטוח הוא תמיד אקוויוולנטי ליתרת ההלוואה, אבל צריך להתקן את חברת הביטוח, חברות הביטוח לא מקושרות למחשבי הבנקים, והם לא מקבלים מידע זמין, למרות שיש עכשיו רגולציה שיכולת שבעתיד הקרוב כן ידרשו שתהיה בעצם איזשהו ממשק בין המערכת הבנקאית למערכת החברות הביטוח, ואז יוכלו להתקן את זה באופן אוטומטי ללא התערבות של המבוטח.
כן, טוב. גורל, צריך תמיד יש בכל הנושאים שבמה שנקרא בפיננסי האישי, כל הזמן לבדוק, לא להירדם על הדברים האלה, זה משקנת.
כן, החיים שלנו דינמיים, השוק הוא מאוד מאוד דינמי, כל הזמן משתנים דברים, כדאי לבדוק.
כן. אוקיי. היה מעניין ומועיל, תודה רבה לך יורם נזרי, סליחה, סמנכ"ל מימוש זכויות ומוצרים בחברת ביטוח ישיר, תודה יורם, להתראות.
תודה, שמחתי, יום טוב.
יום טוב.
התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדלן.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר על שלב מסירת הדירות, ואני רוצה לשאול אותך, נגיד שאני דייר שקיבל הרגע את דירה החדשה, מה אני צריך לבדוק?
קודם כל בשעה טובה, בימינו זה לא דבר קל להגיע אליו. אבל בכלל, דייר שרוכש דירה חייב לבדוק הכל. למי שיש יכולת והבנה, אז שיעשה את זה בעצמו, או בסיוע מקצועי, בעל מקצוע מתאים. בפרויקטי התחדשות עירונית, נכוון לשם, קיים בעצם בתוך התהליך מפקח. מטעם הדיירים, שתפקידו ללוות את כל שלבי הביצוע. המצב הזה בעצם צפוי וצריך יהיה להקטין את הסיכוי לליקויים ותקלות. כמו כן, אנחנו חושבים שרצוי לסכם מראש עם המפקח במסגרת סל השירותים שהוא נותן לדיירים בפרויקט, גם לבצע את תהליך של בדיקת המסירה, לערוך את פרוטוקול הליקויים, גם לדירה עצמה וגם לשטחים המשותפים. ותמיד לא לשכוח לבקר גם במחסן וגם בחנייה. לא רק בדירה. וכמובן שמכל דייר מצופה שהוא ידרוש לקבל הדרכה והסבר על כל מערכות הדירה, על כל התפעול שלהם ועל האחריות, ולנציגות הבניין לקבל הדרכה והסבר לתפעול ותחזוקה של מערכות המשותפות בבניין. ובבניינים החדשים יש לא מעט.
ישנם דברים שאני יכול לדרוש מהיזם לתקן אותם?
בהחלט. צריך לדרוש לתקן את כל מה שאפשרי והוא בר תיקון. אבל בהחלט צריך לדרוש את התקן.
ומה קורה כשנגיד היזם אומר לי, תשמע, זה לא בתחום החיות שלי, זה לא מה שסוכם, לא יודע, מה קורה כשהוא היזם מסרב בעצם לתקן את הדברים שאני חושב שהוא צריך לתקן?
אז קודם כל רצוי להבין על מה הסירוב, לקבל את הסירוב בכתב, לא להשאיר את זה ככה בעל פה, להתייעץ עם המפקח או עם עורך הדין בהתאם לתנאי המקרה, ולגבש את קו הפעולה, יכול להיות שלנקוט בהליך משפטי, אם זה דברים שעל פי חוק היה צריך לקבל. בדרך כלל צריך לנהל איזשהו ניסיון גישור בין הצדדים, כמובן שהגישור תמיד טוב על פני הליכים, וצריך לרדת בעצם לגופו של מקרה. אם זה משהו שהיה בשינויי דיירים, שהדייר עשה, הוא הביא מעצמו וכיוצא באלה.
עכשיו, מה זו מסירה מוקדמת לעומת מסירה סופית? מה זה שני המושגים עליהם?
כן, הם שניהם בעצם מושגים שבהם הדייר מבקר בדירה ותוהה על קנקנה ובודק את הדברים. מסירה מוקדמת היא בדרך כלל הליך מקדמי שנעשה כמה שבועות לפני סיום משוער של העבודות, הוא הליך וולונטרי, אין חובה לקיים אותו, בדרך כלל זה משהו שנקבע בין הצדדים מראש. בהליך הזה יותר שמים דגש על ההתאמה של הדירה למה שאתה בחרת. זה אומר, אם ביצעת שינוי הדיירים, אז בהליך המסירה המוקדמת, רצו שתבדוק שהקרמיקה היא הקרמיקה שאתה הזמנת, והשקעים שביקשת שיהיו במקומים, אז אלו נעשו, המחיצות במקום, הכלים הסניטריים שאתה הזמנת, הם אלו שהזמנת. הרעיון באמת לראות שהדברים הם נמצאים, ואין טעויות חלילה קשות, שצריך להרים את כל הריצוף בדירה למשל. זה השלב בדרך כלל הראשוני, ובפרוטוקול הסופי, בדרך כלל מצופה מהיזם, מהקבלן, להציג דירה נקייה, ראויה למגורים, שכל תיקוני או ליקויים שעלו עליהם בפרוטוקול המוקדם כבר תוקנו בהם.
עכשיו, מה קורה כשהדייר, מה שנקרא, מסרב לקבל את הדירה החדשה? נגיד לא תוקנו דברים לסביעות רצונו, הוא לא מרוצה ממה שהוא הולך לקבל, מה קורה במצב כזה?
אז כמו כל דבר צריך להבין מאין נובע הסירוב, מה קרה. יכול מאוד להיות שהדירה היא לא ראויה למגורים, היא לא מאפשרת מגורים סבירים. יכול מאוד להיות שיש כל כך הרבה ליקויים בדירה, שיתקנו אותם אתה לא תוכל לגור. אולי צריך לפרק מטבח, אולי צריך, אם יש לך חדר אמבטיה ושירותים אחד, צריך להחליף את הריצופים או את הכלים הסניטריים, אז איך אתה יכול לגור בכזו דירה? צריך להבין מה אופי הסירוב. בדרך כלל, אם אין אפשרות לקיים מגורים סבירים, אז זה סירוב, הוא סירוב הגיוני. אחרת, באמת, הדייר נמצא בבעיה. הוא יכול לעמוד בפני הפרה. צריך לבחון באמת בכל מקרה לגופו את הוראות ההסכם.
תודה רבה, חמי שור, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדל"ן. עכשיו אנחנו עם הפינה נקודה על המפה, ואנחנו הפעם בשכונת קריית משה ברחובות. שלום סיני אמרמי.
שלום וברכה.
הבעלים ומנכ״ל של סיני נכסים ברחובות. אז בוא קודם כל, בוא תספר לנו קצת על השכונה הזאת. מה זהו שכונת קריית משה ברחובות?
שכונת קריית משה ברחובות נמצאת במערב העיר. כן. מדובר בשכונה שאוכלוסייה שם, שגרה שם, זה עולים חדשים, שכונה מאוד ותיקה. עולים וגם ותיקים. בניינים מאוד ישנים, בני 50 שנה פלוס. בגדול, התוכנית שמה, בשכונה הזאת, זה תוכנית של משרד השיכון, של פינוי בינוי, שאומר למעשה שכל בעלי הדירות שבסביבה הזאת, למעשה יקבלו דירות חדשות במקום. מישהו בעל דירת 3 חדרים, יקבל דירה של 3 חדרים פלוס 25 מטר, פלוס מרפסת, פלוס חנייה, מחסן, בניינים חדשים לגמרי.
יהיו, בעתיד.
כמובן, כמובן. זה עכשיו בשלב מאוד מאוד מואץ ומתקדם.
של מה? של אישורים של התוכניות?
כן, כן, בוודאי.
אוקיי.
בעידוד של משרד השיקום, זה לא יוזמה של עיריית רחובות, אוקיי? זה יותר, משרד השיקום הוא זה שמנהל את כל העניין הזה.
אוקיי, זאת אומרת שאנחנו מדברים על שכונה שבה אם אני רוכש דירה, רוכש נכס, אני בעצם עושה את זה בעיקר למרותות השקעה. אתה אומר, בוא תקנה היום דירה, ברגע שתהיה תוכנית פינוי-בינוי, הדירה הזאת תהיה שווה נכון, הרבה נכון. יותר.
אוקיי. נכון, היום אנחנו נמצאים כבר בתוך התהליך הזה, כבר מעל שנה ומשהו, שנתיים בערך, ותפס תאוצה, משקיעים מחפשים שם דירות. אם לדוגמה דירה לפני שנה הייתה עולה, יכולת למצוא ב-800 אלף שקל, ואולי קצת פחות, אז היום אתה למעשה אותה דירה, השווי שלה רק שנה חלפה, בגלל כל מה שקורה, היא מגיעה לסדר גודל של 1,100,000.
וואה.
אוקיי? זה קפיצה מאוד מאוד רצינית.
ברור.
הרבה אנשים לא רוצים למכור בגלל הסיבה הזאת. הרבה לא רוצים למכור דווקא. אתה הולך פה להרבה, אתה יודע, תקבל דירה של שלושה חדרים, מרפסת, תהיה שווה כמה מאות אלפי שקלים ב... לכיוון המיליון ב... 700, מיליון 650, מיליון 800, תלוי מאוד ב...
אחרי שהתוכנית, אחרי שפינוי בינוי יתבצע.
כן. קו החשבון שגם שום הוצאות לא חלות גם על הדיירים, אוקיי?
כן.
כל נושא תל השבחה, כל הנושא של המיסוי, כן. הכל למעשה חל על היזמים.
ברור. עכשיו בואו תספר לנו קצת באמת על ה... אז מה המחירים של הדירות? איזה גודל דירה? אז הדירות שם הם באיזה מחירים אפשר לרכוש שם דירות? נכון
היום. היום אני אומר לך, דירת שלושה חדרים יכול להיות בסביבות המיליון 100, משהו כזה. כן. עסקאות שנסגרו, זה לא רצון, אתה יודע, כאילו משאלת לב, עסקאות כאלה. ודירה נגיד של ארבעה חדרים, סדר גודל... של מיליון 300, מיליון 350, משהו בסגנון.
ומה הגודל של הדירות האלה נכון ליום? נגיד שבכל זאת אני רוצה לקנות דירה, ואני שואל את עצמי, גם אם נניח שעד שהתוכנית תמומש וכל זה, אני רוצה לקבל החלטה לפי מה הגודל הדירות?
הדירות כיום שנמכרות למעשה, זה משהו בסביבות ה-60 מטר, משהו כזה, 65 מטר.
השלושה חדרים. כן.
והדירות היותר גדולות של ארבעה חדרים, בסדר גודל של בין 90 ל-90, 95 מטר, משהו בסגנון.
וזה בניינים כולם, אני מניח אם אתה אומר 50 שנה, זה בניינים לא גבוהים, זה 3-4 קומות.
ארבע קומות, בניינים מאוד ישנים, בנייה טרומית יש גם, יש גם לא טרומי.
אוקיי.
זהו, יהיה שם, תראה, בסוף, מה שאמור להיות לפי התוכנית, זה 9,500 יחידות שהתווספו לעיר רחובות. זה משהו שאין לו תקדים, אוקיי? זה פעם ראשונה שיש דבר כזה בארץ. יש שם גם תחנת רכבת. יש שם למעשה כביש יציאה לכיוון דרום, לכיוון צפון. אתה נמצא פה במיקום מאוד 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 טוב. אתה מבין? ויש שם אזור מסחר גם. הכל הולך שם לעוף. כאילו גם המסחרי גם. הלא יש שם גם אזור תעשייה בצמוד שם לשכונה. גם זה אמור להיות חלק מהתוכנית.
עכשיו תגיד, אתה יכול מהידע שלך לומר לי מה טווח הזמנים של הפינוי-בינוי? זאת אומרת, באיזה שלב של האישורים זה נמצא?
אני אמין לך...
פחות או יותר.
ועברת ההתנגדויות, עברת השלב ההתנגדויות. אני מעריך, זה אישי, אוקיי? אני מעריך שכל הדבר הזה, סדר גודל של, זה תלוי מאוד, אתה יודע, גם בדיירים. יש פה עניין של הדיירים שיחתמו מול יזמים, וזה תלוי מאוד בהם, גם השיתוף פעולה מצד הדיירים. כל קומפלקס יש לו אפשרות, אתה יודע, להתנהל מול יזם שהוא מחליט. זה לא עכשיו... מישהו יקבע להם, זה לא כולם יהיו אצל אותם יזמים, אוקיי?
אוקיי.
וככל שיקדמו את זה מהר, אז תראה, אני מעריך שסדר גודל של משהו כמו 5 שנים יכול להיות, 5-6 שנים, משהו בסגנון, שלמעשה זה פרויקט, זה כבר יהיה בתוך תהליך של,
כן.
של הבנייה. חשוב לציין גם שמה שטוב בפרויקט הזה גם, שהאנשים... מקבלים גם מפתח תמורת מפתח. זאת אומרת, לא הולכים עכשיו ופורשים, ועכשיו אומרים לכו תעברו, תשכרו דירה באיזשהו מקום, אלא מפתח תמורת מפתח. מי שלא, מי שיש לו דיירים, סתם דוגמה סוחרים, אז יכולים להביא לו שכירות, שווי של שכירות, באותו...
כן. עכשיו תגיד, שאלה אחרונה שבהקשר הזה, נגיד שרכשתי היום את הדירה ואני מאמין בעניינים האלה, אבל אתה אומר בעצמך שזה ייקח עוד זמן. מה היכולת להזכיר שם את הדירות באזור?
אין שום בעיה, אתה מזכיר את הדירה תלוי באיזה קומה כמובן, אבל סדר גודל של בין 2,500 עד 3,000 שקל.
לשלושה חדרים?
כן, כן, אין בעיה. מזכירים שם אנשים, יש לי לקוחות שגם קנו. כן. אין שום בעיה מבחינה הזאת.
טוב, אוקיי. הבנו, למדנו, תודה רבה, סיני אמרמי, הבעלים ומנכ״ל של סיני נכסים ברחובות, תודה רבה,
להתראות. תודה לך.
תודה.
ביי ביי.
עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת כאן באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.